שלום לכם, שלום לכם מאזינים יקרים, כן, כן, אנחנו כאן איתכם, איפה כסף? אנחנו, זה לא ממש אנחנו, זה אני. אני ליאת רון, ואריה עדיין נופש לו במרוקו, ואנחנו נהיה כאן היום, אני היום אהיה איתכם, ואני רוצה להתחיל עם מה שקורה ברשתות השיווק, בהקשר לתנובה. ובכן, המכון לחקר הקמעונאות בדק עבור וואלה, ועבורי, אני מודה, את המחירים בשנה האחרונה של תנובה בשלוש רשתות, שופרסל, דיל, רמי לוי ואושר עד. והפתעה, הפתעה, מאזינים יקרים שלי. אתם לא מאמינים, אבל המחירים עלו בממוצע של 6.75%. אני מדברת עוד לפני העלייה העתידית בכמעט 5% שעומדת ליפול עלינו אם רשתות השיווק לא יעמדו מול תנובה. אז מה שאני אומרת לכם זה שכש ואם המחירים יעלו ברשתות השיווק של מוצרי החלב של תנובה, אתם תשלמו כפול ממה ששילמתם. למה כפול? כמעט פי שלושה ממה ששילמתם בשנה שעברה. אלוהים אדירים, אנא עזור לנו. כן, אז כן, אתם יודעים, יש לי הפתעה. אריה מליניאק, מה העניינים?
אלן, ליאת, תאמיני לי, שומעים אותך במרוקו בדילי קטן, אבל אני כבר מסתובב פה 10 ימים ומומלץ.
תן לי איזה מילה במרוקאית שלמדת.
יבקעלק בק.
וואי, זה גם אני יודעת.
זה לא במרוקאית, אבל זה נכון.
ספר לי מה קורה שם. קודם כל, דיברתי על יוקר המחיה, איך שמה המחירים במרוקו?
הכל בחינם. 10 דירם זה דולר, זאת אומרת, שקל זה 3 דירם. מה שמופיע הלכה ב... המחיר הוא רק מומלץ, אתה מתווכח, כל דבר מורידים לך.
וכמה זה דירם, דירם לשקל? כמה...
3.
3. אז 10 דירם למה? אתה אוכל, דולר. אתה אוכל מה? נניח אתה אוכל איזה חומוס, לא יודע, תוכנים שם חומוס או קוסקוס, לא יודעת מה אתם קונים שם במרוקו.
ארוחה יכולה לעלות לך 20 דירם, 25, אם את משתגעת, 40, בזיל הזול, ועדיין היהודים החוצפנים עומדים כמו תגרנים ומתווכחים על המחיר.
זה לא חלק מהתרבות? אני לא יודעת, חשבתי שככה זה נהוג.
זה חלק מהחוסר תרבות, תשמעי. ככה, קודם כל זה מדינה מתפתחת, בנויה הרבה על תיירות, יש פה הכל בכל מכל, חשוב להבין למי שנוסע, חשוב מאוד שיהיה מדריך טוב, ונוסעים מלא קבוצות של ישראלים. יש מילים שיצאו במרוקאית מהלקסיקון, למשל אין מילה לזמן. אתה יכול לבקש מהמלצר מלח, הוא חוזר אחרי שעה או לא חוזר בכלל. עודף, אין דבר כזה. מגעת, נסעת. אז, עכשיו, החיים פה משקיעים הרבה מאוד בתשתיות, כי זה באמת מדינה מתפתחת. אנשים בבית, הילדים בבית ספר במשמרות, כי המלך החליט להשקיע חזק בחינוך.
מלך חכם יש להם במרוקו, תמסור לו.
כן. והגברים מתעניינים בבתי קפה, הם כל היום מתעניינים, והם מעבירים את עצמם, אין לי מושג מה הם עושים. יש פה אבטלה גדולה, יש הרבה אבטלה סמויה לנהג אוטובוס, יש עוזר, הוא מעלה מוריד את המזוודות ויושב לידו. מייצרים, לא כדאי לשים דלת אוטומטית, כי אפשר להעמיד שם מישהו שיפתח יסגור את הדלת. זה... אבל אנשים נחמדים, שירותיים, אוכל פשוט, עוף, כבש או בשר עם קוסקוס, אבל לא באנו פה לאכול. תשמעי, יש פה הכל, מלונות פאר ליד מין צימרים, אבל חשוב מאוד לנסוע בקבוצות, כי קשה להסתדר פה לבד, אלא אם כן אתה יודע טוב צרפתית ויהודים. אוקיי. זה פשוט, הם מעריצים יהודים, את הישראלים הם מקבלים ממש ממש בכיף, יש כאן המון קבוצות כאלה.
אריה, נשאר לנו לרעיון הזה חצי דקה, ולכן אני אפרד ממך בחיבוק גדול, ואני מסור חדש מהבת שלך שתיקנתי את השואב אבק, פתאום גיליתי אותה ואת הנכד המתוק שלך, כולם בסדר? דש חמה חמה.
ואני מקווה שיתפסו את אשתי במחס ויקחו לה 200% על כל הטאג'ינים שהיא קנתה בשקל ועמדה שעה והתווכחה על המחיר.
תמצור לאשתך שאני איתה בשעותיה הקשות איתך, ואני אקח את האחריות שתחזור. אריה מליניאק, תודה רבה.
יאללה, תבלו.
כן, אז היום בתוכנית, אנחנו כבר היינו במרוקו, אז נחזור למה שקורה כאן בישראל, בעוד המסע ומתן הקואליציוני בין הליכוד למפלגות הדתיות והחרדיות נמשך איכשהו עם הפרד ומשול באופוזיציה, פילוג בין מפלגת יש עתיד למפלגות האחרות. שר החקלאות היוצא עודד פור, ישראל ביתנו, בראיון ראשון כאן מאז הבחירות, מדד המחירים לחודש אוקטובר רשם עלייה חדה, ומחירי הדירות מזנקים ב 20% בשנה כמעט. איך אפשר להסתדר עם אותן הכנסות שההוצאות כל כך גבוהות? אנחנו נתייעץ עם מומחים לכלכלת משק הבית, וניתן לכם טיפים שתוכלו לקחת איתכם לימים הפחות פשוטים שעוד צפויים לנו, וכמובן בורסה על רקע אינפלציה גוברת ברחבי העולם, ולקראת החלטת הריבית של בנק ישראל, בבורסה בתל אביב, יום של ירידות שערים. אנחנו נרחיב על זה. איפה הכסף? העורכת יאללה ילון, מפיקה מלי בנימינו, ועל השידור בני שאולסקי, ובדיגיטל עדן בן ארי, רעות מתיתיהו ארגון ומאורטה. אנחנו מתחילים. ואיתנו שר החקלאות, עודד פורר, בריאיון ראשון, אחרי הבחירות, אחרי התוצאות, שאיך נאמר, קצת הציבו אותך, לא אדוני השר, ערב טוב?
אהלן, ערב טוב. כן, התוצאות אני חושב מאכזבות עבור הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, אבל בוודאי שציפינו לתוצאות אחרות, וזאת הדמוקרטיה.
והדמוקרטיה הזאת אומרת ש-30 מיליארד שקלים מקופת המדינה יצאו למפלגות של הקואליציה החדשה בגלל דרישות קואליציוניות.
השאלה היא גם לא רק האם זה יוצא לדרישות קואליציוניות כאלה או אחרות, אלא באמת מה יעשו עם הכסף, האם הכסף הזה יושקע בפיתוח כלכלי, בהשקעות, באנשים שיוצאים לעבודה, באלה שמשלמים מיסים, או שהוא יושקע בלעודד אנשים לא לעבוד, לשבת בין אם זה ללמוד בכולל או במקום אחר, ובעצם מישהו אחר יצטרך לממן את, את התענוג הזה. ולצערי, הכיוון, כמו שזה נראה, מהמסע ומתן הקואליציוני של פשוט של מחירת חיסול, יש פה סוג של מחירת חיסול, העתיד הכלכלי של מדינת ישראל לא מעניין, העתיד המדיני של מדינת ישראל לא מעניין, פשוט מחלקים איזשהו שלל, כאילו זאת איזושהי הוגה שמחלקים אותה, בסוף זה הכסף שלך, של המאזינות, של המאזינים שמשלמים מיסים, שקמים בבוקר ויוצאים לעבודה. במובנים האלה אין לי ספק שאנחנו חוזרים אחורה הרבה מאוד שנים, ואני גם לכן בטוח שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן.
באמת? כמה זמן אתה נותן לממשלה הזאת?
אני לא רוצה לנקוב בזמנים.
כן, מה אכפת לך?
מתחילים למדוד אותך. אין ספק שזה לא יחזיק הרבה זמן, והמשימה שלנו היא לקצר את ימיה של
הממשלה. למה זה לא יחזיק הרבה זמן? בוא תן לי, תראה, יש להם 64 אצבעות. כל חוק שהם ירצו להעביר, כולל פסקת ההתגברות, תעבור בכלילות. למה שלא יחזיקו מעמד 4.5 שנים פלוס?
אני אגיד לך מה יקרה יום אחרי הקמת הממשלה הזו, לכשהיא תקום. הם פשוט התנפצו על גלי המציאות, וגלי המציאות הם כאלה שאתה יכול לספר כמה אתה רוצה, שאתה רוצה לחלק תלושי מזון, צריך שיהיה מי שישלם אותם. וכשאתה עובר למדיניות שהיא מדיניות של סבסוד במקום מדיניות של השקעה, אתה פתאום מגלה שהכסף בקופה נגמר, ואין כסף לא רק לביטחון ולבריאות, אין גם לחינוך ולרווחה ולכל שאר החלומות, ואז גם מתחילות החריקות, וזה יקרה מהר מאוד. אנחנו ראינו ממשלה אחרת בבריטניה, שגם היא ניסתה למכות בכל מיני צעדים פופוליסטיים כאלה או אחרים, תוך 6 שבועות אמרו לראש הממשלה שנבחרה שם תודה רבה, והחליפו את הממשלה. אני לא יודע פה אם זה יקרה כל כך מהר, אבל אין לי ספק שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, כי אין מי שישלם את זה.
אוקיי, את מי אתה מעדיף כשר אוצר, את בצלאל סמוטריץ' או את אריה דרעי?
את אביגדור ליברמן.
את מי אתה מעדיף? אתה מעדיף את דרעי או אתה מעדיף את סמוטריץ'?
אני אומר לך, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה. אני חושב שכל אחד מהם יתנהל בסוף תחת המשטר הקואליציוני הבעייתי, הסקטוריאלי הזה, שבאמת לא רואה את מדינת ישראל, אלא פשוט בא לשרת איזשהו סקטור. אנחנו פעם ראשונה הולכים למצב שבו 50% מהקואליציה הזאת לפחות, הם ממש אפילו מגדירים את עצמם, שם מפלגות שמגדירות את עצמם כמפלגות לא ציוניות, שכל מה שהם הולכים לשרת זה איזושהי אג'נדה שלא נקבעת בכנסת או בדיונים האידיאולוגיים שלהם, אלא מה שמכתיבה להם מועצה כזאת או אחרת, שהאינטרס הוא לדאוג עכשיו לאיזשהו קבוצה קטנה מאוד באוכלוסייה.
אני חייבת לחזור איתך, כן, אני חייבת לחזור איתך לשר האוצר המיועד אריה דרעי, שהוא עלו טענות נגדו שמכיוון שהוא אשם, שהורשע, לא רק הוא אשם, בעבירות מס, אין לו את היכולת להיות שר, ובטח לא שר אוצר. אתה מסכים עם הטענות האלה?
אני את כל הטענות המשפטיות משאיר לגורמים המשפטיים שיחליטו.
לא, אתה ממש מתחמק, אם אתה מבסוט ממנו, אז סבבה, גם טוב.
אני חושב שהוא לא צריך להיות שר אוצר, כי לא טוב שהוא יהיה שר אוצר, כי לא טוב ש...
אז העניינים המשפטיים וההרשאות שלו לא מעניינות אותך.
לא, זה בעניין שלו לא מעניינות אותי, אני לא שופט במדינת ישראל. יש שופטים, אני סומך עליהם, אגב, גם כשאני לא אוהב את פסקי הדין שלהם, אני מכבד אותם, אבל הרבה יותר מדאיג אותי המדיניות שעליה דיבר אריה דרעי. הרי מה אמר אריה דרעי לפני הבחירות? מה הוא אמר שהוא רוצה לעשות? הוא רוצה לעבור לחלוקה של תלושים, הוא רוצה לעבור להחזיר אותנו למדיניות של סיבסודים. מבחינתו, אם כלכלת ישראל כנראה תחזור לשנות ה-50, לתקופת הצמק, כנראה שהכל יהיה נדע.
אבל הוא גם רוצה לחזור לזה.
כולם כן. יקבלו סיבסודים ותלושים, אף אחד לא ייצר שום דבר, ובסוף אותם אלה שעם הכסף שלהם חושבים לממן את כל העסק הזה, זה לא יחזיק.
לא, זה ברור, אבל הנה הוא רוצה גם, בכלל, הממשלה הזאת רוצה לבטל את כל הרפורמות שאתם העברתם, את הרפורמה של המס על הטלת מס על כלים חד פעמים, מס המשקעות, הגבלת סבסוד מעונות לבני זוג עובדים, וגם עוד רפורמה שבוודאי משמחת אותך לבטל את הכנסת, זאת אומרת, לאסור הכנסת חמץ לבית חולים.
הממשלה הזאת, כל מה שהיא רוצה לעשות זה לפגוע בציבור ולהיטיב עם התורות הפופוליסטיות שאולי הם יקבלו בקבוצות כאלה אחרות. קחי את המס על משקעות ממותקים וקחי את הנתונים שפורסמו רק היום, לדעתי זה מחקר של בנק ישראל על ירידה של 12% בצריכה של משקעות ממותקים. מי צורך בסוף את המשקעות הממותקים, ומה אנחנו ראינו גם מבחינת הנתונים? דווקא בשכבות החלשות ביותר, שם צורכים את המשקעות האלה שהם גורמים נזק עצום ברמה הבריאותית, והצמצום ברכישה הזאת, זה מה שמוביל להטבה עבור הציבור.
הצמצום ברכישה, האוצר דיווח על השלשה, פי שלושה מהצפי להכנסות ממיסים על משקעות ממותקים, מ-300 ל-900 מיליון. אני חושבת שהציבור המשיך לקנות ושהחוק הזה לא שווה כלום?
הציבור לא המשיך לקנות ובסופו של יום קנו פחות משקעות ממותקים.
יש לי עוד שאלה, אדוני. אולי כדי לפתור את כל באמת, אתם בא בטענות לרצונות של הממשלה כמה, למה אתם לא תצטרפו אליה?
איך באמת את חושבת שאנחנו נצטרף לממשלה שכל האג'נדה שלה הפוכה משלנו? תתכבד הממשלה הזאת ותודיע שקווי היסוד שלה הם גיוס בני ישיבות ושוויון בנטל.
כבר עשיתם את זה בעבר, בוא.
תתכבד הממשלה הזאת, אבל אנחנו, אנחנו בסוף באנו עם אג'נדה מסוימת ועם אידיאולוגיה מסוימת שאותה אנחנו רוצים ליישם. אין לי שום עניין להצטרף לממשלה בשביל לשבת בממשלה ולא ליישם את האידיאולוגיה. אי אפשר יהיה ליישם ברכב ממשלה כזה אידיאולוגיה שהיא פשוט הפוכה לגמרי ממה שאפשר שמדינת ישראל צריכה. לכן אני גם בטוח שימיה של הממשלה לא יהיו ארוכים מהסיבה הפשוטה. אי אפשר יהיה להחזיק את זה. אני לא מדבר רק על הלחצים הבינלאומיים ועל המשמעות של מערכות היחסים של מדינת ישראל עם ארצות הברית ועם אירופה. אני מדבר על מה קורה כאן בפנים. בתוכנו.
אנחנו מקבלים את הנתונים על עליית האינפלציה, יוקר מחיה מרקיע שחקים, נתוני עליית הנדלן באמת מבהילים. זאת הנדוניה שאתם משאירים לממשלה הבאה?
בדיוק הפוך. את יכולה לראות שהנתונים המקרו-כלכליים של ישראל בהשוואה לעולם הרבה יותר טובים, ועדיין אחרי 3-4 חודשים של כיפאון, כי בעצם הממשלה פעלה עם יד קשורה מאחורה, צריך להמשיך ולהוציא לדרך את הרפורמות שאותם אנחנו התחלנו.
הכל בסדר, אבל אתם משאירים?
לא, ממש לא, אנחנו משאירים, אני משאיר במשרד החקלאות את צווי המכס של הורדת מכסים, שהפעימה הבאה צריכה להיות בחודשים הקרובים של עוד הורדת מכסים. הממשלה שתיכנס חייבת להשלים את הורדת החסמים הבירוקרטיים שחוסמים את היבוא, כי הנתונים הברורים הם שכשיש פירות או ירקות שפתוחים ליבוא והמכס ירד, גם המחיר יורד.
אבל אדוני, אנחנו רואים את מחירי הנדלן. הממשלה הזאת, הרי שנינו יודעים שהנדלן הוא זה שמושך את כל יוקר המחיה למעלה. הממשלה הזאת לא עשתה כמעט כלום, אם לא כלום ממש, בכל מה שנוגע לטיפול במחירי הנדלן.
אני לא מסכים בעליל עם מה שאת אומרת.
אז מה הם עשו?
הממשלה הזאת בשנת כהונתה שברה את כל הסינים, גם של שיווקי קרקעות, גם של הוצאת היתרי בנייה וגם של התחלות בנייה.
אז איך אתה מסביר את הנתונים?
כי בנייה של בניין שהתחילו לבנות אותו בשנה האחרונה מתחילה להסתיים עכשיו. מה שאנחנו נראה פה זה באמת היצע הרבה יותר גבוה בשוק הדיור. אנחנו רואים את הביקושים יורדים, ובתוך זמן לא ארוך, אגב, אני בטוח שאנחנו נראה את המחירים מתייצבים ואפילו יורדים.
שר החקלאות היוצא, עודד פורר, המון תודה על הדברים, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. איפה הכסף חזרנו? חזרתי, כן? ואני רוצה לדבר איתכם על מה ש... קורה ועומד להיות אולי ככל הנראה הרבה יותר גרוע. הנתונים שהתפרסמו השבוע מעידים על כך שלאזרחי ישראל מתחיל להיות בעייתי להחזיר הלוואות, לעמוד באוברדרפט, ההוצאות הולכות וגדלות, והאשראי הצרכני, זאת אומרת, כל מה שאנחנו חייבים, אם בהלוואות, אם במשכנתאות, אם באוברים, אם ב... לא יודעת מה, כל ההתחייבויות שאנחנו לקחנו עלינו, זינק מ-550 מיליארד שקלים, שזה המון, ל-770 מיליארד, חברים, אוקיי? ומכיוון שהמצב נראה לא משהו, הוא ככל הנראה יהיה פחות משהו, אז בואו נחשוב איך אנחנו יכולים להיערך למצב הלא פשוט שמונח לפתחנו, בעזרת שניים, שרון לוין, מנהלת ההסברה בארגון פעמונים, שלום שלום.
שלום ליאת.
וליובל סמט, מנכ"ל רייזאפ, מה העניינים?
היי ליאת, מה המצב?
יובל, תגיד, אתם מתחילים להרגיש את הלחץ, את חוסר היכולת של המשתמשים שלכם באפליקציה לשלוט על ההוצאות או לעמוד ביעדים שהם מציבים לעצמם מבחינה כלכלית?
תראי ליאת, אין ספק שקורים שני דברים משמעותיים. דבר ראשון, אנשים נהיה להם אכפת הרבה יותר מהמצב, הם מתעניינים הרבה יותר בלדבר על כסף, הקהילה שלנו בפייסבוק צמחה במאות אחוזים ממאי, מהרגע שהשיחה על האינפלציה התחילה לקרות, והיא גדלה כל חודש.
כי מה, בדאגה? מעניין זה נחמד, אבל השאלה, אם יש גם דאגה, כי השכר לא עלה, ומצד שני ההוצאות גדלו?
אז כמובן שיש דאגה, אבל יש גם רצון לעשות משהו בעניין. אנשים לא נשארים אדישים, כי יש להם הרבה יותר כלים מבעבר, וכמובן שאנחנו רואים עלייה בעלות החזר המשכנתאות, בעלות החזר ההלוואות כל חודש, וגם בכסף שמוציאים בסופר.
אז תכף נגיע לזה, כן, אז אנחנו תכף נגיע לזה. שרון, איך את מרגישה אצלכם בפעמונים? האם מתחיל להסתמן איזשהו לחץ של אנשים?
רק אני אגיד, אנחנו בפעמונים, ארגון חברתי שעוזר למשפחות להתנהל נכון כלכלית, כבר קיימים 20 שנה, ובעזרת משהו כמו 3,000 מתנדבים ברחבי הארץ, אנחנו עוד ממש מלווים אותם בתהליך של ליווי פרטני, בהדרכות וקורסים וכולי. ואנחנו רואים שמעד בקיץ יש לנו גם עלייה מאוד משמעותית בפניות אלינו, כי אנשים באמת נענקים תחת הנטל, ודיברת קודם על מספרים ככה מאוד מאוד גדולים ואפילו בלתי נתפסים, ואנחנו רואים את זה במשקי הבית, שהחזר המשכנתא, החזר ההלוואה, גדל ותופח ב-500-800 אלף שקלים, וזה מאוד מאוד משפיע על ההתנהלות השוטפת של המשפחה, ובאמת אנחנו רואים שזה אירוע מתמשך, זה לא משהו של טוב פעם אחת העלו את הריבית, אלא זה משהו שאנחנו עוד צופים שהריבית אמורה צפויה שוב לעלות, ומחירי החשמל והדלק, ואנחנו רואים את כל מחירי המזון, ובאמת יוקר המחיה מאוד מאוד מקשה על משפחות, לאו דווקא משפחות שנמצאות בעוני, אלא גם באמת על כולנו, על הכיס של כולנו, על מעמד הביניים, על זוגות צעירים, על
כן, אז בואו נדבר קצת עניינים פרקטיים. כשאני מעבירה הרצאות ואני מנסה באמת לדבר על העצמה כלכלית, הדבר הראשון שאני אומרת לאנשים, חבר'ה, בואו תתחילו לרשום. זאת אומרת שתדעו מה אתם מכניסים ומה אתם מוציאים. ואחרי שאנחנו עושים את הכימות הזה או את הסדר בהוצאות ובהכנסות, אפשר קודם כל לראות את המסגרת, נכון? איזה עצות, יובל, אתה יכול לתת לאנשים, ברגע שהם יודעים איפה הם עומדים, במה לקצץ קודם?
אז דבר ראשון, אני אתן אפילו כמה עצות לא שגרתיות. דבר ראשון, צריך להפוך את העניין לפשוט. הכוח של הטכנולוגיה, אצלנו ברייזאפ, באמצעות הבנקאות הפתוחה, שבעצם מאפשרת לכל אדם, לכל אישה ואיש היום בישראל, לחבר את חשבון הבנק וכרטיסי האשראי לשירותים טכנולוגיים, ובכלל זה גם אצלנו ברייזאפ, הופך את העניין לפשוט.
שמה זה אומר? זה אומר שמיד אם אתה חורג, אז מופיעה לך התראה?
אם אתה חורג, מופיעה התראה. אם הוצאה מסוימת עולה, פתאום חשבון הסלולר עולה, או חשבון הביטוח, ההוצאה על ביטוח עולה. החודש לדוגמה, רתמנו את כל הקהילה שלנו ברייזאפ, והתחלנו לשלוח בעצם סוג של סיפור כזה, כמה כסף מוצאים על ביטוחים. ואנחנו מעודדים בעצם את הלקוחות שלנו להרים טלפון לחברת הביטוח ולהגיד, תעשו לי הנחה.
אז זאת אומרת, שרון, אם אני לוקחת את זה מפה, זה להרים טלפונים לספקים. אם אנחנו מדברים על ביטוח, אם אנחנו מדברים על סלולר, אם אנחנו מדברים על לוויין וכבלים, אם אנחנו מדברים, אני לא יודעת, על כל דבר, כל שירות שאנחנו מקבלים, להתקשר ולנסות להוריד את התעריף שהם גובים מאיתנו, נכון?
נכון מאוד, זה באמת שיחת טלפון מאוד פשוטה, יכולה להוריד את ההחזרים החודשיים, ופשוט להתמקח ולדרוש איזושהי הנחה מסוימת, ובדרך כלל החברות והספקים עושים את זה די בקלות, פשוט צריך לדעת, דבר ראשון שאנחנו משלמים איזשהו, מה אנחנו משלמים, ואולי אפילו אנחנו משלמים, אנחנו בתחום של ביטוחים, אנחנו הרבה פוגשים משפחות שמשלמים כפל ביטוחים, ופשוט צריך לבדוק ולהתייעץ ולעשות את זה בצורה חכמה, ומהצד השני גם לראות האם אפשר בכלל להגדיל את ההוגה, לא רק, זה לא רק עניין של לצמצם את ההוצאות או להתייעל בתקציב, אלא לראות אולי אפשר להגדיל את ההכנסה באיזושהי דרך, או לעשות עוד משמרת בשבוע, או שעות נוספות, או לבקש על העם המעסיק, אולי זה אפשרי, או לפתוח בעוד איזושהי פעילות עסקית ולעבוד אולי בעוד
השיעבוד
לתקופה
מסוימת.
יובל,
פשוט להגדיל
את ההכנסה.
יובל, אתה יודע, אנחנו דיברנו ככה במערכת שלנו לפני התוכנית על כך שאולי צריך לצמצם את היציאות החוצה במסעדות. אני יודעת שאולי המסעדנים פחות יאהבו את זה, אבל מכיוון שהמחירים כל כך גבוהים, אתה רואה שיש סעיפים אצל חברי הקהילה שלכם שמצטמצמים? זאת אומרת שאנשים מוותרים עליהם?
אין ספק שאנשים שמתחילים לחיות לפי תזרים, זאת אומרת כמה כסף נכנס וכמה כסף עומד לצאת החודש, יכולים להתחיל לתעדף.
לא, לא, אבל אני לא מדברת באופן כללי. אני מדברת עכשיו, כרגע, במצב הנתון, או שאנשים עדיין לא מרגישים את מה שמתעתד לבוא על ראשנו לצערי, ושוב אני אומרת לכם, החודשים הקרובים לא יהיו פשוטים.
נכון, אז אני גם חושב שההשלכות המלאות של מצב האינפלציה עוד לא באו לידי ביטוי בישראל. אנחנו כן רואים דברים נהיים יקרים יותר, עלייה של עשרות אחוזים ודברים שקשורים בעליית הריבית, ואני חושב שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי גם בסעיפים של לצאת לאכול בחוץ וכולי. אני כן אגיד משהו חשוב ליד. יש הרבה דברים שאפשר לעשות שמעבר להתקשר לספק או להתמקח על מחיר.
כמו מה?
להיות חלק מקהילה.
אבל להיות חלק מקהילה, הכל טוב ויפה, זה נחמד, זה עושה נעים בגב, שאנחנו יחד ואנחנו כוח.
זה לא נעים בגב, זה כוח צרכני.
יובל, זה כוח צרכני מצד אחד, ומהצד השני, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו ועל משק הבית שלו ועל הוצאות שלו.
ואת יודעת איך עושים את זה, איך עושים את זה בצורה הכי טובה לי? לראות אנשים כמוך עושים את הדבר, לקבל מוטיבציה מאנשים אחרים, לראות שמישהי שנמצאת במצב שלך, מתקשרת לחברת הביטוח, או מתקשרת לבנק להתמקח על עמלות, או שמפסיקה להשתמש בכרטיס אשראי מסוים, להצטרף לקהילה, זה מגביר פי שש את הסיכוי שאת תצליחי להיות על זה מבחינה כלכלית. לעשות עוד דבר ממש חשוב, להפוך את זה לאתגר זוגי, שבני הזוג בבית יעשו את הדבר הזה ביחד. לקוחות שמצטרפים אלינו ביחד לשירות, הם פי 4.5 מוצלחים יותר מאחרים.
אז אני רוצה אלייך, שרון, דיבר יובל על כרטיסי אשראי. את ואני יכולות לייעץ לאנשים להחזיק כרטיס אשראי אחד? האם בן אדם לא צריך או לא יכול להסתפק בכרטיס אשראי אחד, ולא להתחיל לפזר את הקנייה שלא כולם מתמחים באפליקציות? אצלי באפליקציה בבנק אני רואה הכל, אבל לא כולם מבינים בזה, מה את אומרת?
תראי, זה מאוד תלוי בהרגלים של המשפחה. בגדול אנחנו ממליצים כן לצמצם את מספר כרטיסי אשראי, פשוט כדי שזה ייתן לנו שליטה. שאנחנו נדע ממש במקום אחד או שניים מקסימום, איפה אנחנו, איך אנחנו מוצאים את הכסף. יש משפחות, בעיקר המשפחות המוחלשות יותר, ושגם אין להם כל כך את האוריינות הדיגיטלית, יותר קל להם להשתמש דווקא במזומן, אפילו שזה גם משהו שכאילו יוצא מן העולם, אנחנו עוברים באמת לדיגיטציה, אבל יש משפחות שזה הרבה יותר קל להם, כי הם לוקחים את
השטרות, הם יודעות כמה נשאר,
והם יודעים בדיוק כמה יש להם.
אני בעד, סליחה, אני יודעת שזה מאוד לא דיגיטלי, סליחה יובל איתך ועם האפליקציה, אבל יש אנשים שפשוט לא מסוגלים, אתה יודע, הקלות שאפשר היום להצמיד את הכרטיס למכשיר, ואו, אני אומרת לכם שהדבר הכי גרוע זה הסלולרי. לי אין אפליקציה בסלולרי, אין, סליחה, שאלוהי הדיגיטציה והטכנולוגיה יסלח לי. אתה יודע למה? אתה מקרב ומוציא, ומקרב ומוציא כאילו כלום.
אני אשאל אותך שאלה מעניינת.
נו.
את יודעת כמה השכנה שלך משלמת בסופר?
כמה השכנה שלי? לא מעניין אותי. מעניין אותי כמה אני משלמת.
אבל זה חשוב שזה יעניין אותך, כי זה מה שנותן לך מוטיבציה להתפתח.
לא, מה שנותן לי מוטיבציה, יובל, וכאן אני באמת, אנחנו חייבים לסיים, כי אתם כבר מתחילים, אני יכולה לדבר איתכם שעות, אתם כמו שאתם מבינים, אני כולי בעניין. מה שנותן לי מוטיבציה, וזה מה שאני חושבת שצריך לתת לכל אחד ואחד מאיתנו מוטיבציה, זה להגיע לסוף החודש, ולא להיכנס למינוס. מינוס לא אצלנו, כי המינוס מתחיל, היום עם הריביות, המינוס תופח תוך דקה. וחברים, היה מרתק. אני באמת אשמח אם נעשה את זה עוד פעם, שרון לוין, יאללה, יובל סמט, תודה רבה לכם,
תודה רבה.
איפה הכסף? חזרנו, ואתמול נפל דבר, אתם לא מאמינים, מנהל התרופות והמזון האמריקאי אישר לראשונה שהבשר המתורבת של חברת אפסייד פוד בטוח למאכל. ערב טוב לגיא נבו מיכרובסקי, זה נכון?
נכון, ערב טוב לי.
ערב טוב ממנכ״ל חברת פרופיוז. תגיד, מה זה בשר מתורבת שאנשים יבינו?
בשר מתורבת בא מהמילה תרבית, וזו שיטה חדשה שבה אנחנו מגדלים בשר במפעל, ולא דרך גידול חיות.
אוקיי, עכשיו אתה מדבר על בשר שמפתחים במעבדה או באמצעים טכנולוגיים, והאם הוא בטוח / טעים?
אז בשר מתורבת הוא בעצם צורה חדשה שאנחנו חייבים לפתח כדי שיהיה לנו מספיק בשר בעולם. כמות הצריכת הבשר עולה, ועד שנת 2050 אמורה להכפיל את עצמה, מה שאומר שאם נמשיך לייצר בשר כמו שאנחנו עושים את זה היום, פשוט לא יהיה מספיק בשר.
להגיד לך את האמת, אתה מדבר עם צמחונית, ככה שאתה יודע, גם אם לא יהיה בשר, אני לא ממש, אתה יודע, יזיל דימה, אבל בסדר.
ואת מדברת עם טבעוני?
נו, אז איך, לא, שקרן, אז מה, איך אתה מתעסק בתחום הזה?
בדיוק בשביל זה.
רגע, לא, רגע, עכשיו, בשר מתורבת, אני חושבתי שזה מהמילה תרבותי, אבל אתה אומר שזה תרבית. אז לצמחונים וטבעונים אוכלים את זה? זאת אומרת, זה תחליף בשר נחשב?
בשר מתורבת הוא בשר אמיתי, שאנחנו מגדלים אותו דרך לקיחה של תאי גזע, גידול האוכלוסייה של תאי גזע, ואז הפיכה שלהם לבשר. כך שזה בשר לכל דבר ועניין, רק שעשינו אותו בתהליך תעשייתי וללא חיות. לטבעונים, כמוני ולדעתי לרובם, אין בעיה מוסרית וגם אין בעיה סביבתית עם לצרוך את הבשר הזה. יש כאלה שחושבים שבשר זה לא בריא באופן כללי.
אתה לא שם,
אני להפך.
אבל בוא נעבור רגע באמת למה שקרה אתמול בארצות הברית, כי האישור הזה, כי זה דבר שמכניסים לפה ומכניסים לגוף, אז הם צריך לקבל אישור של רשויות הבריאות, הוא שווה המון המון כסף. זאת אומרת, חברות שהיו רק סטארט-אפים עם איזשהו פוטנציאל כלכלי, הופכות להיות מכונות מזומנים, נכון?
אז זה באמת מאוד מאוד משמעותי מה שקרה אתמול. זה פעם ראשונה בעצם שה-FDA, שכולם מסתכלים עליו, הכריז או נתן, בוא נקרא לזה, תו בטיחות לחברה בשם Upside Food, שיושבת בארצות הברית, והיא הגישה לו בעצם וחשפה בפניו את השיטה שלה לייצור בשר מתורבת. וה-FDA עבר וסרק את השיטה הזאת במסרקות ברזל, ואתמול אחרי הרבה ציפייה הכריז, בטוח למאכל אדם.
יופי, ומה זה אומר? אוקיי, ומה זה אומר עכשיו שעוד חברות יכולות להסתמך על האישור הזה?
זה אומר, כן, זה אומר שעוד חברות, ביניהן חברות ישראליות שאני יודע שבתוך התהליך, יזכו גם כן להכרה כזאת אחרי שה-FDA יבדוק גם את הבקשה שלהם שהיא שונה, כי החברות היום עושות דברים בצורה שונה, ובעצם זה רגע היסטורי, זה איזשהו אבן דרך היסטורית לתעשייה הזאת, שבעתיד אנחנו, זה יהיה הדרך שדרכה אנחנו נייצר
בשר. וזה יהיה יותר זול? הבשר מהתרבית, המתורבת, יהיה זול יותר מבשר פרה חיה? זאת אומרת, בשר חיה חיה נוכל במסעדות משלן?
כן, אז הוא יהיה זול יותר, כי אחרת אף אחד לא יקנה אותו. הוא יהיה מזין באותה מידה, ואולי בהמשך גם מזין יותר, כי אנחנו נוכל להתחיל לתכנן ולשלוט איך ייראה בשר המתורבת הזה. ולכן התשובה היא כן, אז המשמעות של ההכרזה אתמול, זה, זהו, זה קורה. זאת אומרת, ה-FDA נתן אישור ראשון ויקרו עוד.
תטעמת? אתה טעמת כבר בשר כזה?
אני בינתיים טעמתי פעם אחת, אנחנו בעצם חברה שעובדת עם...
איך אתה עזוב, עובדת לא עובדת, זה טעים? עזוב אותך, אתה שמת הרבה קטשופ או שאכלת את זה ככה? זה מה שנקרא סטרייט.
זה... לא רע, ויש עוד דרך לעשות, זה בדיוק מה שהתעשייה הזאת עושה.
גיא נבו מחרובסקי, תודה, תודה רבה לך מפרופיוז, תודה לך. כן, לפני שנעבור לבורסה, אני רוצה לשתף אתכם באמת בידיעה מאוד מעניינת. ענקית הסייבר האמריקאית פאלו אלטו רוכשת את חברת סיידר סקיוריטי הישראלית בכ-300 מיליון דולר. מי אומר שאין אקזיטים? כך מתפרסם בכלכליסט, והחברות יודיעו על העסקה היום בערב בדוחות של חברת פאלו אלטו. עוד אקסיט קטן, מה יש? ערב טוב לירון פרידמן מבנק הפועלים, מה העניינים?
אהלן אהלן.
ראש דסק מניות, כמובן שאני לא אשכח את הטייטל הזה. תגיד, אני מבינה שהבורסה על הפנים, לא?
לא, לא, על הפנים יורדת במשהו כמו 1.25% כאן, 1% שם, שם זה וול סטריט. לא מאוד נורא, לא כל כך נעים. כל השבוע מסתכם בירידה של עד 4% בתל אביב.
זה לא כיף, נו.
לא כיף, אבל את יודעת שזה נובע בעיקר משילוב. בשבוע הבא, ביום שני, נגיד בנק ישראל אמור להעלות את הריבית, הצפי הוא להעלה של כמחצית האחוז, אלא שקצת השתבש לו. נתוני האינפלציה פורסמו השבוע, והאינפלציה הייתה מעט יותר גבוהה, ציפו למדד של 0.5%, עלה ב-0.6. יש גם צורות טובות, כולם חשבו שהמשק הישראלי צמח ב1.2%, הוא צמח ב2.25% כמעט, פתאום צמח יותר ממה שרוצים.
אז יש כאן איזה אנומליה, לא? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים צמיחה, מצד שני אנחנו רואים פיתורים, בעיקר
נכון,
בהייטק.
אבל, נכון, הפיתורים בהייטק, אבל עדיין יש חברות שמחפשות, כאן דוגמה, יש חברת מטריקס, חברת IT הגדולה בתל אביב, רק החברה הזאת מגייסת כרגע, מחפשת 1,300 עובדים, אגב, אם מישהו מחפש עבודה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה איזשהו תהליך של חברות שמפתרות, אבל גם יש מי שנהנה ויכול גם לגייס עובדים במחירים יותר זולים. אנחנו רואים איזשהו תהליך של התאמה, וזה בעצם מה שקורה כרגע. לצערנו, יש גם כאלה שהולכים הביתה, לפחות בינתיים בתהליך הזה.
תגיד רגע, אמזון, מטה, דיברנו על פיתורים פה בישראל, אבל הפיתורים בארצות הברית מתרחבים בצורה, נאמר, מבהילה. נכון, טוויטר, אני בכלל לא מדברת על אילון מאסק, שנראה לי ככה פחות, איבד את זה לחלוטין.
שם זה פחות כלכלה ויותר
עניינים. כן, יותר עניינים, כן, עניינים שבנפש, כן.
אבל כן, אנחנו רואים את התהליכי פתורים. אגב, זה די נפוץ, כי המשק האמריקאי הוא מאוד מאוד גמיש. ברגע שקצת רואים סימני התקררות, מיד, זה די אכזרי לעובדים, אבל מפטרים אלפי עובדים, כשרואים תהליך של צמיחה, גם מהר מאוד מגייסים אותם בחזרה, זה הגמישות האמריקאית. אוקיי.
ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה לך. ותודה רבה לעורכת יעל איילון, למפיקה מעלי בנימינו, ואחראי על השידור שלנו, על הכפתורים בני שאולסקי, ובדיגיטל הצוות המהמם, עדן בנארי, רעות מנטיטיה אורגון ומאורטה, ואיתי צוות מהמם לא פחות. שלום חברים.
שלום, שלום.
שלום, ליאת.
מה קורה לכם? מה איתכם? מה זה?
מרגע לרגע יותר טוב.
אולי תגידי... מה עשית לאריה מליניה כשהוא נהדר כבר שבועיים?
ברח, מסכן, לא יכול כבר לסבול אותי. תפס מטוס ואף.
ירד?
יחזור, יחזור.
מונדיאל, מונדיאל?
לא, לא במונדיאל, הוא במרוק, הוא בקוסקוס.
אה, זה כמעט אותו דבר, רק בלי הכדור.
חברים, קחו מפה.
תודה
רבה.